אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, תמר. גרונטולוגית. כאילו, יש עוד מקצועות שאתה צריך לברר את טבען איכותם וכמה הם נצרכים, אולי קפצו מתוך מציאות, לא?
כן, בהחלט. האמת שלא מזמן היה לבן הבכור שלי איזה מבחן בעברית, ושאלו אותו שם כל מיני דברים על בינה מלאכותית. ואז הוא, מי מהמקצועות הבא לדעתכם הבינה המלאכותית לא תחליף?
מי?
גרונטולוגית. אני חושבת שהוא היחיד שידע בכיתה מה זה אומר.
כי אנחנו הולכות לברר את זה בתוכנית הזאת, כי את יודעת, אנחנו מקבלות, אני רומזת, אנחנו מקבלות המון הוראות לכשאנחנו מבינות שהחיים הם כאן, לאיך לגדל ילדים ואיך להיות הורים טובים, אבל איך לגדל ביום הזה שמתבקשים אנשים לכבד הורים מתבגרים, איך לעשות את זה נכון, איך לתת מענה של אלה שאנחנו הכי מכבדים, זה נוגע במקצוע שלך, ובכלל בנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו, נכון?
נכון מאוד.
אז יאללה, בואי ניתן לפתיח להתנגן עוד דקה, כי אני אוהבת אותו, ונתחיל לדבר על כיבוד הורים והדרת פני זקן, אבל במקצועיות שכזאת, תמר דשבסקי, גרונטולוגית. תמר דשבסקי, את יודעת שהמוזיקה הזאת שאני מאוד אוהבת אותה ובחרתי אותה בקפידה, המילים שלה הם אומרות, אמא שלי מכוסה גשם, כפות ידיה, קערות של אהבה. ואנחנו הולכות לדבר על אהבה של הילדים, גם המתבגרים שבהם, להורים המבוגרים יותר. ספרי מה זה המקצוע שלך ונלך לאן שמתחשק לנו.
טוב, אז נעים מאוד. גרונטולוגיה הוא בעצם מדע הזקנה. ואני חושבת שיותר מהרבה, אני אימא, אני הרבה דברים, אבל באמת אני חושבת שבכל כולי אני גרונטולוגית. כי הגרונטולוגים באים באמת לשפר את החיים בכלל בזקנה. ואני חושבת שחשוב לנו בגרונטולוגיה גם לדאוג לבני המשפחה, כמו שאמרת, וגם לזקנים עצמם, אבל אולי גם להעביר איזשהו קו של איך נכון לנו להזדקן. כלומר, לא רק לדאוג לזקנים כשהם זקנים, אלא איך להזדקן נכון, איך להזדקן נכון בקהילה, איך כצעירים לדאוג שיהיה לנו מעגל חברים, שכשהילדים יעזבו את הבית, יהיה לנו משענת חברתית, יהיה לנו קרבה, יהיה לנו חברה, איזה מודלינג, איזה מודל אנחנו נותנים לילדים שלנו, איך אנחנו מתייחסים לזקנה. כלומר, בגרונטולוגיה יש הרבה מאוד, אני מאוד גאה להיות גרונטולוגית, ולהפיץ את הדבר הזה, אבל זה באמת, כולנו קצת גרונטולוגים, אני חושבת. כולנו נזדקן אם נזכה. ואולי בגלל זה גם אנשים קצת נרתעים מזקנה. נכון, יש מין התעסקות כזאת, קשיש, גיל הזהב, איך לקרוא להם, לא, זקנים. ולהסתכל במראה ולהגיד, כן, גם אני בת 40, אבל אני מזדקנת. ואם אני אזכה, אני אזדקן ממש. ואיזה תהליך אנחנו עושים עם עצמנו כדי להזדקן נכון. ויש דרכים.
יש, וואו, איזה מעניין זה, תמר. איך הגעת לבחירה הזאת? זה משהו שהתחיל צריך דווקא מגיל צעיר?
אז מצחיק, אמרת שגרונטולוגיה, איזה שם מוזר, אז כן, כנראה שאני בקטע של מקצועות עם שמות מוזרים, ולפני שלמדתי עבודה סוציאלית, למדתי ג'לולוגיה. כן, זה בסדר, אף אחד לא מכיר את זה. זה מדע ההומור, ובעצם הייתי כמו ליצן רפואי, רק בלי להיות ליצן. הייתי שדונית יער, ולמדתי ככה באמת איך משלבים הומור ואומנויות, ללכת לבתי חולים ולשמח ולהקל על הכאב ולהיות שם עבורם. והייתי התנדבתי, כלומר, עשיתי את ההכשרה שלי בבית חולים דנה, שזה אונקולוגית ילדים. ובמחלקה לילדים יש המון צוות, והורים, ואחים, וליצנים. ובאחת הפעמים יצאתי, וראיתי מחלקה שלא הכרתי, אז נכנסתי, כמובן, וזה היה מחלקה גריאטרית. ולמי שלא זכה לבקר במחלקה גריאטרית, אז זה הרבה מאוד מסדרונות מאוד גדולים, עם הרבה אנשים מאוד מאוד זקנים, ריח מאוד קשה. אין שם הורים, אין שם ליצנים, אין שם מורות חיילות ושירות לאומי. יש שם הרבה מאוד בדידות ועצב, וצוות שהוא מדהים אבל גם שחוק. ואיך שנכנסתי נבהלתי ויצאתי. ולקחתי נשימה עמוקה וחזרתי, והבנתי כמה צריכים שם אור. אז חילקתי, הייתי עושה שעתיים בדנה ועוד שלוש שם בגריאטרי, ושם הלב שלי, הייתי בת 21, ושם הלב שלי ממש נקשר לעולם הזה. אני לא אשכח, הייתה איזו אישה באחד המסדרונות, ממש מבוגרת, צועקת ככה, ואני באה לאחרת ולצוות, היא, כן, היא כבר שעות ככה. והתקרבתי אליה, כולי לבושה כשדונית, מנסה להבין, ופשוט היה לה בקבוק מים, שהקש נפל פנימה. ופשוט הבאתי עוד קש, חיברתי, נתתי לה לשתות, והיא הפסיקה. אדם צועקת שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. ופתאום הבנתי כמה האוכלוסייה הזאת של הזקנים, שזה מאוד הכללה, כן, אומרים מגיל 65, כבר מזמן לא 65, אנשים הם עוברים בבריאות ובצלילות את גיל 100, אבל אלה שכן נחלשים, החברה לא רואה אותם. ואם רואה, לפעמים מדברת מעל הראש שלהם, וזה נכון גם אנחנו, הילדים והנכדים ואנשי המקצוע, לפעמים לא מספיק רואים את העין בעין. ואפילו נקודות קטנות, תדמייני אדם בכיסא גלגלים. מתי פעם אחרונה הוא קיבל חיבוק כזה, את יודעת, כמו שאנחנו מוחות הילדים שלנו, כי קשה, ולעשות את העוד צעד, ולראות שיש שם בן אדם שלם, ונשמה שלמה, ומישהו שראה חיים, וראה אובדנים, וראה שמחות, והצליח, ואיך אנחנו עוד נותנים לחברה ולאדם עצמו לראות שהוא עדיין שם.
את למה יש לי דמעות עכשיו? כי אני אוהבת לחבק אנשים מבוגרים, ולפעמים אני מרגישה שגם בצעירותם אף אחד לא חיבק אותם. וכאילו לקראת הבנה של פרידה, כשפתאום הם רצו את זה כל החיים, בנוסף למה שעכשיו את מתארת, אולי לפעמים הם משלימים את זה, ואני מרגישה לפעמים נשים מבוגרות שאני מחבקת אותם, כמה הן צריכות את זה, אולי עכשיו ברור, אבל מאז ואי פעם הן היו צריכות את זה.
נכון, תראה, אנחנו יצור חברתי שזקוק למגע, וזה גם המגע היד, וזה גם להחזיק את היד, וגם הקשר עין, וכמה אנחנו נמנעים, ואולי מתרחקים, אנחנו רואים בזקנה משהו שאולי הוא יהיה פעם אנחנו, ואולי הוא פעם יהיה
העובדים
שלנו.
חושבים, נראה לך שצעירים שהם במהלך הטירוף של צריך וצריך ומרוב שהצטרחתי, כבר שכחתי מה אני רוצה, נראה לך שמישהו באמת יושב ואומר, טוב, פנסיה וזה מה שצריך לעשות, אבל מה יהיה איתי כשאני אהיה זקן? זה נחקר הדבר הזה? אם אנשים מעבירים חוט של מחשבה על זקנתם שלהם בצעירותם?
אני חושבת שכן, אולי דווקא בשבילי מנה לא רואים את זה. אבל שאלת למה הגעתי לזה? אני הרגשתי אחר כך כסטודנטית, למדתי עבודה סוציאלית והתנדבתי גם בבית, כאילו המשכתי כפית גם בה. אני חושבת שעבודה עם מוות, עם זקנה, עם סוף החיים, אני חושבת שהייתי זקוקה לזה. גם ההתמחות שלי הייתה באוספיס גליל עליון, המופלא והמדהים, שהכי הפך אותי לאשת המקצוע שאני, אנשי חסד מדהימים. ואני חושבת שלפגוש יום-יום את הדמנציה, ואת המוות, ואת הזקנה, אני הייתי זקוקה לזה, כנראה שעדיין לזכור שכל יום הוא מתנה, ועשינו כמה בחירות לא נכונות במהלך היום, אבל הכל התבהר, ולחיות את עכשיו, ולחבק את עכשיו, ולהגיד להורים המופלאים והמדהימים שלי, כמה אני אוהבת אותם, ולילדים. כלומר, להיפרד מהחיים, כל הזמן, אולי אני קצת מקדימה עם זה, אני מודה, אבל
אני לא חושבת. כי אני חושבת שבורא עולם מביא אל תוך השליחים שלו, כל מיני דברים שרק הם יכולים להביא. וזה אחר אצל כל אחד, יותר, פחות, אבל עובדה שזה קול שבא מתוכך וקרה לך, ואת עושה את זה הרבה שנים.
נכון, כבר 20 שנה כמעט. ואני חושבת שאולי המתנה הכי גדולה שקיבלנו, זה המוות. כי הוא נותן לנו את החיים. כי הוא נותן לנו להחז בהם, ולהחזיק בהם. כן, אם זה היה אינסופי, אז...
תמסמס.
מה הטעם, כן.
הוא נותן גבול, נכון?
הוא נותן גבול, אבל אני חושבת שאנשים מתעלמים מהגבול הזה. את יודעת, כאילו, זה הדבר הכי ברור, היחיד הברור שיש לנו בעולם. היחיד.
ודאי.
ודאי, היחיד. ועדיין, במקום להשאיר מבט, כן, אני קוראת עכשיו ספר על אלמנים ואלמנות, כדי לעזור יותר. כן. היא כותבת שמדהים בכניסה, בפתיחה, אמרת, אנשים לא מתמודדים כי הם מפחדים שזה עין הרע, שזה יביא עליהם.
נכון.
אבל כמה זה חשוב לדבר, שגם עם המוות יש מישהו שממשיך לחיות, ויש עוד אהבה אחרי גיל 80 ואחרי גיל 90, ועוד אפשר להתאהב ולמצוא את הניצות, ולמצוא את עצמך כל הזמן. כלומר, אני חושבת שהגדילה וההתפתחות שלנו, כל החיים היא חשובה. ואם אמרת על החיבוק שלא מחבקים, יש איזושהי ציפייה שאדם, אם הוא יוצא לפנסיה, אם הוא מזדקן, שהוא מתרחק מהחברה. אבל יש לו הכי הרבה מה לתת. הכי הרבה ידע, הכי הרבה ניסיון, הכי הרבה חוכמת חיים. ואיך אפשר, הגרונטולוגיה באה ואומרת, בואו, יש לנו עוד מה ללמוד מכם. גם אם את על כיסא גלגלים, גם אם יש לך הידרדרות קוגניטיבית, שאני אישית הכי אוהבת את האנשים, דמנציה, כתבתי ספר אור בשכחה עבור בני משפחה, שמתמודדים איך להמת, ככה, שהנכדים והנינים יהיו חלק שלהם כוח מדהים. אבל גם מהם אפשר ללמוד. על לחיות את ההווה, על ליהנות מעכשיו. אני לא אומרת שזה לא קשה, זה קשה, זה מתסכל. לראות את עצמי משתנה, לראות את הקמטים, האור מתחיל ליפול, הראייה, האוזניים. איפה אני? ועדיין יש, עדיין יש אני, ויש מסע, ויש ככה, התפילות שלי משתנות, והראייה שלי, את הקדוש ברוך הוא משתנה, ומתחדדת, ואת החשיבות של המשפחה, ושל... כלומר, יש כל כך הרבה... ובמקום לרוץ את החיים, אז שהחיים יעברו דרכנו באמת, והמוות נותן לנו את היכולת להסתכל ככה על החיים.
וואו, עיניים. תמר, תת זה עושה לי לחשוב שיש לי קטעים כאלה לפעמים ש... שאני מסתכלת על ילד קטן, וזה לשנייה קורה, שאני ממש רואה אותו איך הוא יהיה נער, וגם זקן, לשנייה, זה משהו במוח כנראה. שנייה אני אומרת, אוי, ראיתי אותו, אני אומרת את זה בכל רמם. אני לשנייה רואה אותו קשיש, את הילד הזה, גם אם הוא הילד שלי. זה משהו הרבה עושים במשפחה, כאילו, מעבירים מצלמות בזמנים שונים, ועכשיו שאת דיברת, אז חשבתי לעצמי שגם כשאני רואה אדם מבוגר...
צריך ברוורס.
כן, אני רואה אותו פתאום מתחת לקמטים, את הילד שבו, ואת ה... שובבות הזאת שעדיין אם הוא הרשה לעצמו ואם אנחנו מרשים כצופים וכמשתתפים לראות זה כל כך נכון לראות פרספקטיבה של זומינג אאוט וזומינג אין של אדם שהולך ועושה מסע וכמה את יכולה ללמוד ממנו.
נכון.
וואו.
זה את יש במשך 12 שנה אני ראש תוכנית שנקראת קהילה צומחת. בכלל אני מאוד מאמינה בקהילה, בקבוצה, בהיכרות, כן, מה, איכות חיים בעצם. גם כשאני באה ואני נפגשתי משפחות, אני לא עושה טיפול, אני עושה ייעוץ והדרכה, אבל באמת לשפר ולשמר איכות חיים של האדם, של המשפחה. וקהילה צומחת בעצם הגיעה למוסדות, זו תוכנית שבאה מארצות הברית, ואני עשיתי להתאמה בארץ. יש לנו מעל 170 קהילות בכל הארץ, מאילת עד מטולה, בעצם במוסדות לגיל השלישי. כלומר, גם דיור מוגן במרכזי יום, וגם תשושים, תשושי נפש, סיעודי, סיעודי מורכב, בעצם ליצור להם קהילה. אנשים,
מה זה אומר?
אנשים בעצם היום בישראל, בעצם רוב מוחלט של האוכלוסייה חי בקהילה. כלומר, הוא יזדקן, או שהוא חי עם עצמו ומסוגל לדאוג לכל מה שהוא צריך. במידה והוא זקוק לעזרה, מביאים עובד זר, ובעצם כל האוכלוסייה מעל 65 ומעלה, רק 2.7% מתוכם הם במוסדות. לא במוסדות לבתי אבות, מה שנקרא. לא דיור מוגן, שלא כל אחד יש את הדירה שלו, אלא מחלקות, חולקים חדר עם מישהו, אפס בחירה אישית, יכול להיות שהאדם צלול לגמרי, אבל זקוק לעזרה, הבית לא מותאם, המשפחה לא יכולה לעזור, וזה בסדר, המקומות האלה מצילים נפשות, אבל הם גם לא פשוטים. ואני זוכרת שהייתי באה, ואני פשוט, בעצם לימדתי את הצוות ואת הדיירים יחד איתם, וליוויתי את זה, ואני זוכרת שהייתי נכנס למחלקות סיעודיות, את רואה את האנשים, ככה אין הרבה פעילות, הרבה פעמים, ואנשים קצת קבועים ומקובצים, ופתאום האדם מתעורר, ויש את החיוך, ואני זוכרת ממש בתחילת הדרך, כל פעם שנכנסתי למוסד, הייתי אומרת, תמר, מה את עושה כאן? מה את עושה? תקחי את הרגליים ותברכי. אבל הייתי אפילו באה עם הילדים אחרי, יש לי 5 ברוך השם, הייתי באה איתם על הגב, הייתי מעבירה, ואני ממש זוכרת שהייתי אומרת בשביל זה. אני אדבר, יש דיון, יש עומק, יש קשר, אבל רק בשביל הרגע הזה של ללחוץ את הידיים ולראות כמו פר, את יודעת, פתאום אדם מפתחות העין והולך חיוך על הפנים של האדם. אז כן, כמה זה חשוב לראות מעבר למסכות האלה.
נכון, תמר, אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות ונשוב לדבר על האנשים הזקנים בתוך קהילתנו, ולמה הם זקוקים, וכמה אנחנו יכולים לעזור וגם להתרם. עכשיו שתיארת את לחיצות הידיים, אני רק אומרת את זה ויוצאים, שתיארת את זה, אז אני חושבת, תמיד מדברים איתנו על תיאוריות מביניקות, וכזה שאין ילד בלי אמא, או בלי דמות מטפלת, אבל אם אנחנו רואים שגם אין איש זקן בלי דמות, פשוט צעירה יותר במקרה הזה, וכמה האדם צריך את ההשתקפויות האלה, ולכמה, מה הם זקוקים, חקרו את זה מבחינה רגשית?
יש מלא מחקר, אבל אדם בכל גיל, צריך שיראו אותו, ויואבו.
כולם חייבים בראייה. יאללה, פרסומות, ואנחנו חוזרים, תמר דשבסקי, גרונטולוגית. קדליבה, אנחנו עם תמר דשבסקי, גרונטולוגית, מדברים על הגיל הזה. זה כבר לאו דווקא להגיד השלישי, זה הרביעי, זה הכל...
איבדנו ספירה.
זהו, נכון, בואי לא נתחום, כי לפעמים...
לגמרי, אני חושב שיש לאנשים צורך בכלל אנושי להכניס אנשים לקופסאות, נכון? את זה ואת זה ואתה ככה.
ואז הם עסוקים בלהוציא מהקופסאות, זה כאילו... תנועתיות קופסתית כזאת של נורמליזציה.
לגמרי, צריך לא רק לצאת מהקופסה, אלא להיפטר ממנה. אני חושב שבכלל הזקנה מראה שאנחנו נפטרים מהרבה קופסאות. ממי שאנחנו, מאיך הזקנים צריכים להתלבש, איך הם צריכים להיראות, מה הם צריכים לעשות. לא, סבתא לא חייבת לקחת בקיץ את הילדים ואת הנכדים. מותר לה ללכת לעבודה, מותר לה לחיות חיים עצמאיים. כלומר, יש לנו איזשהם ציפיות... ואם, אני חושבת שציפיות בכלל בתחום הזה, הציפייה של ההורים לקבל טיפול מהילדים, יש לנו איזושהי ציפייה הדדית.
תעזרו לי עכשיו.
כן, כן. ואתה, אמא אחת יכולה לגדל 12 ילדים, ו-12 ילדים לפעמים לא יכולים לגדל אמא.
נכון. וגם, בעזרת השם, בהמשך, ניתן אולי טיפים? אני מקבלת באמת המון טלפונים של אנשים שמבקשים, תנו לנו כלי עבודה. לטפל נכון בהורים שלנו, לאו דווקא אלה שהם סיעודיים או גם, אבל איך אני עושה את זה נכון? אנחנו עם של כיבוד הורים והדרת פני זקן, ופה את מגלה לנו מתוך התהליך הזה שהפך להיות מקצוע, כמה דקויות יש בנצרכות האמיתית, החיובית הזאת, שאנחנו יכולים בווייס ורסה, הלוך חזור, לקבל ולתת.
נכון, אז... אני כבר הרבה שנים מרצה של מכון באר אמונה לייעוץ גרונטולוגי. וממש בקורס הראשון של סטודנטיות מופלאות.
איפה זה מלומד?
אז יש גם בירושלים, מומלץ, ממש שאנחנו לא יכולה להגיד על עצמי, יש מרצות ממש מדהימות, ובאמת הבנות יוצאות, זה הרובן נשים, יש אבל גם בהוד השרון גברים, מעט אבל מוזמנים יותר. גם בהוד השרון במכללת המשפט.
את מזדקנת.
ממש. פשוט הדרך כל כך ארוכה לשם כל פעם. ובירושלים, ברחוב החיל. אך בעצם שנתיים של לתת את כל הכלים להיות יועצת גרונטולוגית, או יועץ גרונטולוגי, ללוות משפחות, אחר כך אפשר גם לנהל דברים, ממש ברמה מאוד מאוד גבוהה, וגם צוות מקצועי מדהים.
מה לומדים בעצם? זה קצת ביולוגיה וקצת פסיכולוגיה?
זה ממש מהכל, גם על בני משפחה, אבל גם על זקנה צעירה, גם על היבטים בכלל חברתיים בזקנה, אבל גם ניהול טיפול, ממש, משפחה צריכה עזרה, קחו יועצת גרונטולוגית, קחו את המישהי הזאת החיצונית, שלא רואה את ההורים שלכם כמה עשו לי, מה היו לי, אלא רגע שנייה רואה את התפיסה הכללית, לחבר ביניכם,
את עושה לי שנייה עכשיו להבין מה זה בעצם, ואז אני מניחה שגם המאזינים שואלים את עצמם, זאת אומרת, זו דמות, נגיד שלום תמר, שמלווה את המשפחה בתהליך שהמשפחה בוחרת עם עזרה חיצונית, שזאת גם אופציה לייעוץ לדור שמבקש לתת טיפול, וגם למבוגר עצמו.
נכון מאוד.
זה כמו טיפול משפחתי, רק מגיל מסוים קדימה.
כן ולא. אני חושבת שאנשים ניגשים לייעוץ גרונטולוגי בכמה שלבים. א', ואני תמיד ממליצה להגיע כמה שיותר מוקדם. כלומר, התגלתה דמנציה, התדרדרות קוגניטיבית, או יש איזושהי תהייה ולא יודעים, אם ניקח שנייה צעד אחורה, מה קרה? למה היינו צריכים ייעוץ? בעצם, ההורים גידלו אותנו, יצאנו מהקן, הקמנו משפחות, התרחקנו קצת, נפגשנו שבתות, חגים, אבל בעצם כל אחד מנהל את המשפחה שלו, ועם קשר עם ההורים. מי שזכה גר קרוב, מי שהחליט רחוק, בסדר גמור. ואז קורה משהו. כן, הרי כל עוד ההורה ממשיך לעבוד, ממשיך לתפקד, לעזור לנו הרבה פעמים, אז אין בעצם צורך של עזרה חיצונית, נכון? הוא מנהל את עצמו, את התרופות שלו, את הבעיות הרפואיות שלו, הוא לא צריך אותנו הילדים. אז קורה משהו. זה יכול להיות נפילה, זה יכול להיות מחלה, זה יכול להיות שכחה, התדרדרות קוגניטיבית, המון דברים, אלמנות פתאום. ופתאום בעצם הילדים נקראים בעצם, מכל בואו, חזרה למשפחת הגרעין. אנחנו שוב אחים, אנחנו שוב ילדים של, ועכשיו אנחנו צריכים, אני לא אוהבת המושג לטפל, אלא בעצם להיות לעזר להורים שלנו. והדבר הראשון בעצם, המשפחה צריכה להבין מה הכוחות שלנו. כן, אני פיתחתי מודל שנקרא עוגן משפחתי, שבא ואומר, אוקיי, בואו קודם כל נראה מה העוצמות שלנו כמשפחה. את האחות שגרה קרוב, את הכי הזמינה להורים. אתה אח, אבא תמיד יודע להקשיב לך. כל אחד להבין מה הוא תורם למערך הזה, ואיך אפשר את הכוחות שלנו, גם של הזקן עצמו. אבא תמיד מצחיק את אמא, או אמא יודעת בדיוק מה הכוחות שלנו. אבל זה הוויתורים. צריכים להבין שיש פה תפקיד שלא אנחנו בחרנו. לא בחרנו, אף אחד לא רוצה לטפל בהורים שלו. זו זכות, זו מתנה, יש אנשים שבאמת מקבלים את זה באמת באהבה עצומה, אבל זה קשה. כי במקביל יש לי גם את הילדים ואולי את הנכדים שלי, ואת העבודה שלי ואת הבית שלי ואת בן הזוג שלי כמובן, ואת החלומות שלי, ופתאום באמצע החיים קוראים לי חזרה לגרעין. ושנייה לנהל את השיח ולהבין על מה אני מוותרת, על מה הכי מוותר, על מה אמא מוותרת שאני מכניסה לעובדת זרה, כי אני לא יכולה להיות שם.
ומה היא מרגישה?
בדיוק. אם שאלת איך חוזרים, קודם כל לשאול אותה, אמא, קודם כל אני פה. מה את צריכה? זה מה שאני חושבת שאני יכולה לעזור, זה מה שאני חושבת שאולי יעזור לך. האם זה באמת? עד כמה אני רואה המון משפחות שהבן משפחה משתלט. לטובה, הוא רק רוצה לעשות טוב, אבל שנייה, יש פה אמא שבמהלך הרבה מאוד שנים עכשיו, הייתה עצמאית. היא לא הייתה צריכה אותך שתשאלי אותה איפה היית. היא לא צריכה אותך שתשאלי מחלת. לא, היא הסתדרה ממש יופי.
היא נתנה לך ידע לחיים.
בדיוק, ופתאום אני חכמה. לא, שנייה. היא יודעת הכי טוב על עצמה. מותר לה לבחור גם דברים שלא מוצאים בעיניך. מותר לה להמשיך להשן אם זה מה שהיא עשתה כל החיים, גם אם אתה, זה זועק מכל, אבל זה החיים שלה. ואנחנו עושים איזשהו תהליך להבין, שוב, חוזרים לעוגן הזה, א', מה העוגנים שלנו, אבל גם איפה אנחנו גדלים. כל סיטואציה בחיים שלנו, תדע, אנחנו עומדים בפני צומת, האם להתרסק, או האם נגדול. ומותר גם וגם.
תדע, מה? זאת אומרת, פה משהו, זה כל כך נכון, כאילו, זה לכבד את ההורים באמת, לפי רצונם שלהם.
נכון.
שאני אומרת, אני הולכת רגע על חנוך לנער על פי דרכו, וגם כבד את אביך על פי דרכו שלו, כאילו גם כי יזקין שיהיה לו אושר. זה גם מביא גם לפעמים מריבות בין אחים, לא? כי כל אחד רוצה לעזור אחרת, או תפיסה אחרת, או קצת משכפל את הפרופלו של הלגו שהיו רבים על השטיח, עכשיו הם רבים על שטיח מעופף אחר.
כן, תראי, הבכור נשאר בכור, והקטנה נשארה קטנה,
האחראי אחראי, והמחפפת מחפפת.
ולמה רק אני תמיד? למה בני לא מגיע? וכן, עדיין החלוקה, ואני חושבת, אם דיברנו על הייעוץ הגרונטולוגי, כשבא מישהו מבחוץ ואומר, שנייה, אוקיי, זאת הולכת להיות תקופה בחיים שלכם. קודם כל, איך אתם? מה שלומכם? איך זה לראות דמות שהיא כל כך משמעותית עבורכם, שגידלה אתכם, פתאום אולי לא מזהה, פתאום מתבלבלת, פתאום לא רוצה להתקלח, הבעיה הכי עדין, למה הוא כל כך אלים פתאום? שנייה, שנייה בואו נשים את זה. כי אין להם זמן, כי זה מרוץ, זמן הוא אולי המצרך הכי נדיר, כי צריך לעשות את הכל, וגם אדמיניסטרציה, וגם להכין את הבית, וגם אולי עובד זר, אז זה בירוקרטיה מזעזעת. למדינה לא כל כך אכפת מהזקנים של הלצערי הרב, וזה לא משתנה כבר הרבה מאוד שנים. ובעצם שנייה לתת להם באמת, כמו שאת אומרת, כלים, איך אנחנו מנהלים את הזמן, איך אנחנו מדברים נכון, איך אנחנו מתאימים את הבית. שוב, כמה שנהיה חכמים ונקנה בית שהוא מותאם מלכתחילה, ככה איתיו, אבל אני הרבה פעמים אומרת לחברים שלנו, ההורים שלכם, איך הבית שלהם? אמא שלי עושה מדרגות, אין שוב, אוקיי, אבל אולי כדאי לעבור רגע לפני שצריך. שיתרגלו, שימצאו בית, כן, מקומה שלישית, חס וחלילה קורה משהו, אז כבר הרבה יותר קשה לעבור. אבל ייעוץ קונטולוגי בעצם בא ומסתכל על התמונה מבחוץ, ובא ואומר, אוקיי, בואו נראה מה אפשר. האם צריך מוסד? בואו נמצא לכם מוסד. האם צריך עזרה רפואית? בואו נבין מה צריך. האם צריך להתאים את הבית? האם אתם צריכים תמיכה רגשית? האם האבא צריך דווקא? כן, כשאדם הוא בן משפחה מטפל, שהוא בן זוג מטפל, רוב העול ייפול עליו. הילדים שם, אבל הרוב זה עליו, עליה. אני זוכה פעם בחודש להעביר קבוצה שהיא חינם מטעם עיריית ירושלים בבית הופמן, כל רביעי ראשון, הראשון שבחודש. בכלל, עיריית ירושלים, יאמר לי זכותה, עושה דברים מדהימים, גם לזקנים וגם לבני משפחה מטפלים.
זה קני ירושלים.
ממש, והלוואי וכל באמת תבואו ותלמדו מירושלים, עושים שם באמת עבודה מדהימה. קבוצה של בני משפחה מטפלים, ויש שם מישהו שמטפל באמא שלו, ומישהו באבא שלו, ובני זוג, והפריה הדדית, באמת אנחנו מקבלים כלים, אנחנו הופכים לקהילה בפני עצמנו, יש מושג שנקרא קבוצת תמיכה. הרבה אנשים אומרים, מה אני צריך ללכת לשמוע את הצרות של כולם? ואני מנסה ליצור בעצם מודל חדש של קהילה צומחת של בני משפחה. ובעצם באמת לבוא ולהגיד, אוקיי, זו הסיטואציה, איך אני גדלה ממנה? מה אני לומדת על עצמי? כן, אם אתם שומעים אותנו עכשיו ואתם בני משפחה בעצמכם שמטפלים, במה אתם השתניתם בשנה האחרונה? במה גיליתם על עצמכם שלא ידעתם עד עכשיו?
דרך ההתייחסות להורים?
דרך הטיפול, דרך פתאום מה אני מגלה על עצמי, כוחות שאני רואה בעצמי, איך אני לא רוצה להיות, מה אני עושה בשביל לא להראות את זה, כן? הרבה פעמים שאנשים מטפלים בדמנציה אומרים, אוקיי, מה אני עושה שלי זה לא יקרה? קודם כל זה לא גנטי, רק ארנסט דמנציה מוקדמת היא גנטית.
אבל אנחנו לא מדברות רק על דמנציה, אלא על כל טיפול במבוגר, לא?
נכון, אבל זה, אנחנו צריכים לדאוג לזה, שוב, הגרונטולוגיה בגיל צעיר. כלומר, גם הבית, אבל גם הבריאות, יש דברים היום שמוכחים בתזונה, שאפשר למנוע דמנציה, שליצור זקנה מיטבית, לשמור על הגוף. אומרים שהיום כל ילד שנולד יעבור את גיל 100.
וואי, אמן.
השאלה איך?
אז רגע, מעניין אותי גם מה שאת מדברת על הקהילה, כמה זה חשוב, זאת אומרת, שזה מין תופעה אנושית כזאת, שאני פוגשת אותה כשאני נהייתי סבתא, לפני כמה שנים, אז את כבר סבתא?
עוד לא, עוד לא.
חכה.
מחכה מאוד.
לא, שכאילו נדרשתי פתאום עם עצמי, להבין איך אני בתפקיד החדש, כי כאילו זה לא היה קודם, אז איך אני אמא חלמתי מגיל 12, סתם כי שיחקתי בבובות, אבל בסבתא לא שיחקתי בבובות, אז כאילו, אז השלב הבא דרש ממני מחשבת ההוויה של עצמי כסבתא, אבל עזבי את זה שנייה רגע, אני חושבת על זה שככל שאנחנו הולכות ומתבגרות, אני מתייחסת לקהילה שעכשיו, שאנחנו מדברות אליה עכשיו, אז את כאילו, יש איזה מין קטע בחיים שאתה פתאום מבין את הקודמים לך כאן, רק כשאתה מגיע אל מצבם. זאת אומרת, נגיד, אם יש תלונות עליי שאני לא מספיק עוזרת עם הנכדים, אז פתאום אני נזכרת איך אני לפני 25 שנה, 30 שנה, אמא שלי היא הייתה סבתא צעירה בת 44, והיא עבדה ברדיו, ולא הבנתי איך היא כל יום לא באה לראות את הדבר הזה רואה איך שנולד לי, כאילו, איך את מפספסת? זה? והיום אני כל כך מבינה אותה. עכשיו, זה קורה גם שהילדים שלנו מתחתנים ופתאום הם נהיים ההורים בעצמם. פתאום מבינים כמה השקענו בהם. וזה כאילו, עכשיו אני אומרת, בואי נדרש שנייה. לחשוב מה יהיה כשאנחנו נהיה מבוגרים, ואנחנו עוד לא, זה כאילו לא נמצא שם, אבל מה הם מרגישים? כן? אני ברורה לי?
לגמרי, לגמרי. אני חושבת שאנחנו חייבים, גם, את יודעת, אנשים כל כך בלופ של החיים, לקום, להתארגן, ללכת קטנה, לחזור בית ספר, לבוא, עבודה, ושנייה, לעצור ולהגיד, אוקיי, עוד כך וכך שנים, תדרש לעולם של מעלה. עצמך? את שמחקרים מראים שאדם שמגיע לסוף חייו, וזה לא משנה איזה, אם זה 90, או אם זה 40, הוא יכול ללכת עם איזושהי השלמה, כשהוא מרגיש שהחיים שלו שלמים, שהוא עשה דברים שהוא רצה, שהוא יגשים החלומות, שהיא הייתה היא, אני אמרתי לילדים שלי לא מזמן, הגדול שלי בן 14 והשאר פחות, אבל מה בעצם משהו נושא מדובר בה? ואם אני אמות בקרוב, אז תכתבו לי על המצבה, פה קבורה אישה מאושרת.
וואו.
תכף חשוב. אבל אגב אני עושה עכשיו גם מחקר מדהים, מרגש ממש, עם טלי ברודר, שהיא חברה מופלאה והיא מלווה רוחנית מדהימה. יש תופעה שרואים שכשאנשים, לא כולם, אבל הרבה אנשים שהולכים לעולמם, כמה ימים לפני זה רואים בני משפחה שבאים לקחת אותם.
ממש ב...
ממש רואים, הם לא חולמים, הם נמצאים בחדר, ואנחנו אוספים עדויות של בני משפחה או אנשי מקצוע שהיו איתם.
בני משפחה שעדיין בחיים או כאלה שכבר אינם?
אז אנחנו מראיינים את אלה שעדיין בחיים, שישבו
איתם. לא, מי הם רואים?
שכבר אינם.
זהו.
שכבר אינם. עכשיו זה לא בהירות, והם יושבים בחדר, ואומרים, מדברים לאימא, או תזוזי מהקורסה, סבא יושב פה, או מרימים ידיים ומסתכלים, ואנחנו רוצות, יש כמה ספרים על זה באנגלית, בישראל עוד לא אספו על זה עדויות והפכו זה, בעזרת השם יהיה ספר.
קדימה.
אנחנו עובדים על זה, עובדות על זה, אבל זה כל כך מרגש, כי בעצם את אומרת, יש פה המשכיות, רואים באנשים שיש איזושהי, איזושהי הקלה של שני הצדדים, ואם אנחנו נדע שזה קורה, אספנו כמה עדויות כל כך מרגשות, וכשאנשים מבינים את זה, אלף הם יכולים להיפרד, בית יש איזושהי הקלה, אני אומרת גם לילדים שלי, אנחנו ניפגש,
נכון? עד שניפגש. יהודי.
נכון, ונבוא לקחת אתכם, ומישהו יבוא לקחת אותי, אני מאוד מחכה לפגוש את סבתי, שתיהן.
ותרועת קפיצת הדורות, גם אנחנו מתגעגעות לסבתא.
בטח.
זאת אומרת, הלוואי שהיא הייתה יודעת עוד בחייה כמה הנכדה שלה תתגעגע אליה כשהיא...
או, ידעה, ידעה.
אז שוב אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות, תמר טשבסקי, אני אומרת, אם מישהו יצטרף אלינו רק עכשיו, שאז גרונטולוגית שעוסקת בחקר הזקנה, או ביכולת שלנו גם כאנשים בשנים צעירות יותר, איך לגשת נכון להורים שלנו ול... דורות הקודמים שהיו כאן קצת קודם, אז בואי נצא להפסקת פרסומות, ונמשיך לדבר על זה, איך אמרת, בני משפחה, כמה ימים לפני המוות באים וקוראים, קוראים לך לבוא, אני חייבת להגיד גם את זה, אני חושב שאולי האדם שמרגיש שהוא עומד להיפרד, כבר מבין את זה, או משלים עם זה, או מבקש ללכת ברכות.
או מוכן לשלב הבא.
כן, זהו. יאללה, כדליבה, תכף חוזרות. כדליבה, כאן אפרת ברזל עם תמר דשבסקי, גרונטולוגית. וואי, זה היה חזק כמו שדיברנו קודם על הבני משפחה האלה, שבאים לקחת, לקרוא, נוכחות.
נוכחות, אבל נוכחות חזקה. את יודעת, אנשים ממש, פעם העברתי איזשהו קורס, על גם על סוף החיים. והייתה שם מישהי שאיבדה את הבן, מישהי יחסית צעירה, דעתי, בגילאי 50, והייתה מטפלת בדיור מוגן, ואיבדה את הבן שלה בתאונת דרכים, ואומרה, מאז יש לי איזשהו חיבור אחר לזקנים. ואומרת, את יודעת, אני רואה בדיור מוגן, שכשמישהי באה ואומרת לי, בוקר אכלתי ארוחת בוקר ופגשתי את אמא שלי, אומרת, אני נפרדת ממנה, כי תוך יומיים היא תמות. אומרת, אני רואה את זה כל הזמן. הוספיס גליל עליון, גם עליתי לראיין אותם, ואומרים, כן, זה, אנחנו רואים את זה כמאפיין שחוזר על עצמו, כבר ברור לנו מה הדבר הבא, וכמה חשוב להעלות את זה למודעות. כי מה האינסטינקט של בני המשפחה? אה, זה התרופות, או אם היא מטושטשת, היא הוזה, אבל לא, שנייה, בואו נגיד שזה אמיתי, אוקיי? אני אישית מאוד מאמינה בזה, כי אני רואה את זה כל כך הרבה.
גם אני.
אבל באים לקחת אותנו, באים להיות איתנו, באים ללוות אותנו בדרך הזו. כמה זה מרגיע את מי שנשאר, וכמה זה מרגיע את מי שהולך, שיש מישהו שמלווה אותו להמשך, לעולם הבא, לחיים.
אמא שלו.
אמא שלו.
אמא מחכה לו.
וזה לא יכול, זה לא רק אמא, זה אבא וזה שר, לפעמים קהילות שלמות, לפעמים משפחות שלמות, לפעמים אפילו כלב שהיה, הוא מלווה. כל אחד משהו אחר יגידו, בסדר, אולי זה המוח, אולי זה, לא יודעת מה.
את יודעת, אלה שיגידו מה שהם רוצים.
גם.
נכון?
העיקר שזה נותן נחמה, את יודעת? זה נותן נחמה, זה מקל.
לא, אלה יש לי איתם איזה עניין, אני חייבת להגיד לך שהם קודם מנתקים אותך מכל מיני דברים, ואחר כך מנסים להסביר לך מה יעשה לך טוב, אבל ממילא היה לי טוב כשהאמנתי בזה, אז לאן אתה לוקח אותי? ומה אם לחזור לאלוקים?
נכון.
ולאור הדבר הענק הזה שברא אותך ומקבל אותך אליו חזרה? זה? מה זה? לחזור לשכינה, לאיפה שהנשמה נחצבה משם.
הביתה.
הביתה. תחושת הבית הכי גדולה. נכון? בית הנפש. אז רגע, בואי נחתום רק את השעה הזאת של השידור. יש אנשים שקל להם לדבר על זה. יש אנשים או בתים או סגנונות של, שלא ידברו על זה בחיים, כי זה עושה... כמו שאמרת קודם, גדעון, בא לי, תמיד אומר לי, אצלנו בבית מדברים חופשי על המוות, כאילו, כי הוא באמת חלק מהחיים, אבל יש משפחות, לא משנה בלי להזכיר שמות, תגידי, צערי שם לא להגיד את זה, ובוא תחתום על זה ועל זה, כי לך תדע אחר כך, יש כאלה שלא מדברים על זה.
נכון.
וכשאתה מנחיח בכלל רגשות לא פשוטים, יש משהו שהופך להיות קל יותר, כמה זה אבסורדי, לא?
נכון, אבל תראי איזה פער גם, כן, עם מה שאמרת לפני רגע, כלומר, חוזרים לאיזושהי אהבה גדולה, ולאיזשהו שקט, ואולי מי שנשאר מאחור קשה לו, אבל בעצם על המוות שלנו רגע, ננשום עמוק, ונהיה כבר במקום אחר, ונהיה במשהו אחר, ונפגוש אותם כשהם יבואו, ומי יודע, אין שם לא תחושת זמן, ולא עוד מרחב, ולא מימד, ולא גוף, לא יודעת מה יש שם, אף אחד לא חזר עדיין כדי לספר. ועדיין אנחנו אומרות על כל האור ואהבה, ועדיין פחד מוות, עדיין מפחדים מזה, ואולי באמת מי שכן במשפחה שלו פחות מדברים, אז הייתי אומרת, אוקיי, אז לא, אל תיגעו, זה יושב על משהו, אי אפשר לשכנע, זה בא, זה בא, אז אולי במקום, אז תעצימו את האהבה, כי הרי המוות יגיע, תרצו או לא, אבל כשהוא יגיע, אם תרגישו שאהבתם ואמרתם והגשמתם וחייתם את הדרך שלכם, גם וגם נכשלתם, אבל קמתם, אז תגיעו לזה אחרת.
ממש, זאת אומרת, לעשות את הפרידה קלה יותר.
כן, הפרידה לא רק מאנשים, אלא מהחיים.
נכון, נכון, ואנחנו ממשיכות בשעה הבאה, תמר. רגע, לי משהו חשוב להגיד. פעם הקראתי פה על הפרידה שהייתה לי מסבתא שלי. שהייתה אישה שגדלה בתרבות קרירה, יקית, והיה בה המון אהבה כל החיים, אבל זה לא היה מקובל חברתית להגיד את זה כנראה, כשאתה מדבר גרמנית, או כשאתה... וראיתי בתור נערה מתבגרת, כי אני הייתה בחתונה שלנו, ואחר כך היא נפטרה במחלקה האונקולוגית בתל השומר, ואני... זוכרת את הזיכרון הזה שאני מחזיקה לה את היד, והיא חרושת קמטים, ואני אומרת לה, כנערה ישראלית כזאת, סבתא, אני אוהבת אותך. ונראה לי שלא היה לי אומץ להגיד לה את זה כל החיים, אני באמת אוהבת אותה, אישה מדהימה, כמה היא לימדה אותי בחיים, במיוחד על סדר ואיך. ואני זוכרת שהיא כבר לא היה לקוח לדבר, והיא קיבצה לי את היד בחזרה, ואמרה לי כזה מתחת לצנרת, גם אני אותך אפקלה. וזה היה כזאת דרך מדהימה להיפרד, וממש, ממש, וזה...
דריק, אמרת אפילו בהתחלה, כמה האחרונות אנחנו עושות לקראת לידה, לקראת הורות, כמה קורס, בצדק, אבל כמה אנחנו צריכים להתעולן גם למוות.
יאללה, עכשיו נתכונן לחדשות.
שיש שם הרצאות
טובות. ומכדלי בחוזרות לדבר עם תמר דשבסקי על הזקנה, ועל איך לעשות אותה נעימה, גם להם וגם לנו, לא משנה באיזה צד אנחנו. תכף חוזרים. תכף חוזרים.